יש לי זיכרון שלי, הולך בגיל 17 למחנך שלי, בבית ספר, שהוא היה גם מורה שלי להיסטוריה, והוא כזה מבין מכל מיני דברים של פעם וכאלה, לכאורה, לא יודע, זה היה בית ספר דתי, אז זה תמיד היה בהקשר של יהדות, אני מניח פחות או יותר, ולא איזושהי היסטוריה עמוקה ורחבה, אבל אני זוכר את עצמי בא אליו ושאלה, ואומר לו, כאילו, אפילו לא שאלה, איזה מעין הצהרה כזאת, שאני אומר, בוא נע, היה יותר כיף לחיות פעם, כאילו, אני, כאילו שיתפתי אותו באיזושהי מחשבה, שנבעתי מגיל ממש צעיר, אני אומר, צעיר, אני לא מגזים ברמה של 10, סבבה? 8, 10, 12, שאומר, בוא נע, משהו באנרגיה של איך שחיו פעם, נשמע בפער קיצוני הרבה יותר כיף, הרבה יותר חווייתי, הרבה יותר זה, אנחנו ניגע בזה בפרק, ואז אמרתי לו, כאילו, אנחנו מעין איזושהי רגרסיה כזאת, מבחינת כיף וכאלה, ופעם היה הרבה יותר חווייתי, וזה נראה פשוט שרח מתחיל להידרדר פה ברמת הכיף. ואז הוא אמר לי, אתה רואה רק חצי מהתמונה, כי אם תחשוב על זה יותר מחצי דקה, אתה תבין שפעם גם לא היו בערות, כאילו פעם היו שואבים מים מהבערות ולא היה ברז, פעם היו מגפות ואנשים היו מתים על ימין ועל שמאל, היו מלחמות כל הזמן, לא היה לך את הביטחון, היה, לא היה ממשלה כמו שצריך, הייתה, הכל היה באווירה דיקטטורית וכו' וכו' וכו', וכאילו הוא אמר לי, מה שאתה רואה את הדברים הרעים שזה מבין, זה חלק מהתמונה. ואני זוכר שאז התשובה הזאת כאילו סיפקה אותי, חצי סיפקה אותי, שזה היה כזה, אוקיי, מעניין, אני מבין את הסיטואציה, ברור שיש סיפור מעבר, אבל עדיין יש משהו כזה שכזה לא יושב לי. ואני חשבתי על הנקודה הזאת המון 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 פעמים במהלך החיים שלי, ואחד המקומות העיקרים שהנקודה הזאת תפסה אותי או ליוותה אותי, זה דווקא המקום הקטן שלי מול עצמי, שהייתי חושב על, הרי מה בעצם המחשבה הזאת על וואי, איזה כיף היה להיות לפני 100 שנה, 200 שנה, 500 שנה, זה קצת כאילו כמו להגיד, ההווה לא משהו. מה שקורה כרגע באופן יחסי הוא לא אידיאלי, הוא לא מדויק, היכן להיות יותר טוב, פעם היה יותר טוב וכולי, והצלחתי לקחת את המחשבה הזום אאוטית הזאת, כאילו שממש מסתכלת על הכל מבחוץ, ולעשות קצת זום אין, כאילו לתוך החיים שלי, ולהבין שבעצם הרגש הזה, הוא מתבטא ב... כאילו מה גרם לי להבין שהחוויה שלי כלפי הדבר הזה היא קצת יותר אמיתית ממה שאותו מורה אמר לי, ההבנה שזה קורה גם ברמה האישית האינדיבידואלית של כל אחד ואחד, כאילו יש רגש נורא עוצמתי וחזק, חלק קוראים לו געגוע, אבל המילה המונח הממש מדויק זה נוסטלגיה, זה מעין תחושה כזאת של חמימות וכיף על התרפקות על העבר, כאילו יש איזשהו גיל מסוים שבו הפרצי עושר הכיפים והנעימים זה דווקא הרגעים שאתה יושב עם חברים שלך מהצבא ואתם מריצים צחוק עם הדברים שקרו או היו, שאתה יושב עם חברים מהתיכון, שאתה יושב עם אשתך וחושב על דברים שהייתם עושים כשהייתם צעירים, כאילו רגעים קטנים של נוסטלגיה, לעבור על אלבום תמונות, לחשוב על דברים שקרו, ומשהו בדבר הנוסטלגיה הזה, בלשבת ולצחוק של אנשים, זה נראה כל כך חמים, כל כך נעים, כל כך כיף, ואיזה יופי, איזה תחושה נעימה, חמימה ומלאה הזאת, לי תמיד זה נראה כמו בלוף. לי זה תמיד היה נראה כמו רד פלג. מוריו, חבר שלי נניח, הוא ממש ממש אוהב באובססיביות. מוזיקה שהיא אולד סקול, מוזיקה נוסטלגית ישנה. עכשיו, זה לא רק הוא, גם אני וכולם אוהבים, אבל הוא אוהב את זה במיוחד, ותמיד משהו בהתעקות הזאת בעבר, והנאה מהעבר, תמיד הייתי מסתכל ומנסה להבין, יש שם איזה נורת הזרה, אני מרגיש שיש שם איזה משהו. יש שם משהו שקורה. עכשיו, שוב, אני תמיד אדגיש את זה. חד משמעית, יש סיבה שהדבר הזה קורה, ויש שם משהו שקורה, אבל משהו שם זה נורת הזרה, לא למוריו ברמה האישית בהכרח, כמו שלחברה שלנו אולי, ואולי גם למוריו עצמו. ואני אסביר את הכוונה שלי. אם היית בכלא, אוקיי? ובכלא סבלת, ועכשיו יצאת מהכלא, ועכשיו אתה מאושר, אתה תתרפק על התקופה בכלא? אתה תחשוב על הכלא? נכון? הפער כל כך קיצוני שאתה אומר, ברור שלא, אני לא אחשב על זה, אני פשוט אחיה את החיים שלי. אין לי על מה להתרפק, אני פשוט תהנה מהרגע. כי הרגע הרבה יותר מהנה מהעבר. עכשיו, זה פער קיצוני, נניח בכלא על 5 יחידות עושר, סתם דוגמה, ובחוץ יש לך 700. מה קורה כשהפער מצטמצם? זאת אומרת, על זה קל לכם נורא נורא להבין למה לא הייתי מתרפק על התקופה בכלא. אני טוען שכשבן אדם חושב על נוסטלגיה, זה לא בהכרח שיש פער כל כך קיצוני ברמת העושר, כמו כלא לעומת סיטואציה אחרת, כמו ש... הרגע הנוסטלגיה הזה שהוא חושב עליו, זו הייתה תקופה או רגע מסוים בחיים, שבו הוא באמת באמת היה בטוב, והוא היה בטוב כל כך גבוה, שהטוב הזה ישתמר לו בזיכרון, שעכשיו כשהוא לא נמצא בטוב הזה, הוא מסתכל על זה אחרת. עכשיו, הקטע הוא שהמון המון המון פעמים אנשים אומרים, על מה אתה מדבר? נוסטלגיה זה גם רגעים שהייתי בצבא ונורא סבלתי, ואני מסתכל בדיעבד, ואני מבין כמה וואלה זה לא מובן מאליו, וכמה היה לי כיף, כן. פשוט עכשיו יותר גרוע לך. ואז הוא אומר לי, בן אדם שאני אומר לו את הדבר הזה, הוא אומר לי, איך יותר גרוע לי? אני אומר לך, צבא זה מפקדים, זה אנשים שיושבים לך על הראש, זה לוז צבאי, ומה אתה עושה היום ביום יום? היום יש לי עבודה מסודרת, אני פה, אני שם, אני עניינים. כמה יום יום שלך חווייתי? כמה אתה עושה דברים מחוץ לשגרה? כמה אתה מאינטראקציות חברתיות וכולי? ואז אתה מבין שפשוט אז בתקופת הצבא הוא היה בכיין, והוא לא ידע ליהנות מהדבר הזה באמת מתוך מקום שהוא גם לא התבכיין על זה באותו זמן, אבל עכשיו כשהחיים שלו ברגרסיה, וכן אני אומר את המילה רגרסיה ואני עוד מעט אגע בזה לעומק, פתאום יש לו את היכולת להבין, רגע, 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 רגע. מה שהפעם היה יותר טוב מעכשיו, הוא לא אומר את זה בכל, הוא לא יודע את זה, הוא לא מבין את זה, אבל מה שהפעם יותר טוב מעכשיו, עכשיו, שוב, הצורה שבה אנשים מסבירים את זה כל פעם, זה הצורה שלא מספקת אותי בעליל, אותה תשובה שאותו מורה נתן לי, של לא נכון, אנחנו פשוט יש לנו נטייה לשכוח מהדברים הרעים שקרו באותה תקופה, ולזכור את הדברים הטובים, וכן הלאה וכן הלאה. עכשיו, אני לא אומר שהדבר הזה בהכרח לא נכון, כי יש מערכות יחסים רעילות, שלפעמים אנשים יכולים להיזכר באיזשהם פרקים, או נקודות יפות, וכן הלאה וכן הלאה, אבל אני חושב שזה לא מדויק. אני חושב שכל פעם שבן אדם נזכר במשהו מסוים שהיה לו בעבר, באובססיביות, או בדברים מסוימים, זה מראה שהוא פשוט לא מספיק טוב לו בהווה. שהנקודה בעבר הייתה פיק כל כך גבוה, תדמיינו איזשהו גרף של עושר או חיבור עצמי, או לא יודע, הרפייה מרגשות שלי, אם קראו לזה איך שאתם רוצים, והאדם הגיע לאיזושהי נקודה, שכאילו יש לו גרף, ואז הוא הגיע לאיזשהו פיק, כל מיני פיקים כאלה, בין אם זה בילדות, או בין אם זה בצבא, או שהוא התבגר, או באיזשהם נקודות, הוא הגיע לכל מיני פיקים, שהוא היה שם יותר שלם, או רגוע, או מאושר, או שמח, לא משנה מה, ואז הוא זכר אותם לאורך החיים, את כל הנקודות האלה, והגוף רומז לו בצרחות, הצילו, הצילו, תציל אותי מההווה המזדהן בתחת שלך, ובבקשה אני מתחנן אליך, תביא לי קצת מהעבר המתוק המקסים הזה שהיה לנו. כאילו, what the fuck, למה אנחנו חיים את ההווה הבינוני הזה, במילים אחרות? איך אתה מרשה לעצמנו להגיע למצב שאנחנו עושים משהו שהוא כל כך, כל כך ירוד, כל כך מאפן? אני הייתי פה גם לפני 10 שנים וגם 15 שנה, ואני יודע שההווה הזה ירוד. אני יודע להגיד שההווה הזה ירוד מתוך זיכרון לאן אפשר להגיע. מתוך הזיכרון הזה, מתוך הידיעה הזאת לאן אפשר להגיע, אני לא מוכן להתפשר על הדבר הזה. וכשאתה רואה בן אדם שהוא כל הזמן מתרפק על העבר, שהוא כל הזמן נזכר בדברים, אתה יכול להסתכל בעיניים שלו ולקח נשימה עמוקה ולהבין, לא טוב לבן אדם כרגע. עכשיו, לא טוב זה תמיד יחסי. שוב, אם היה לו 600 עושר, אז עכשיו 500 עושר, אז גם, אתם יודעים, 500 זה לא באמת לא טוב לו. פשוט לא טוב לו באופן יחסי. כי אז הוא היה בנקודה יותר מאושרת. ואז יש את הנקודה המאוד מעניינת שאנשים עשויים להגיד לי, בסדר, אבל אז היינו ילדים, לא היה לנו אחריות, לא היה לנו חובות, לא היה לנו אלף ואחת דברים, לא היה לנו כאבי גב. היה את התמימות, והיה אלף ואחת דברים שכבר אי אפשר לשחזר את האושר הזה. אי אפשר לשחזר את האושר הזה. יש משהו בנקודות האלה שאתה מסתכל, ואתה אומר, אין מה לעשות, אתה צריך להבין שיש תקופות בחיים. יש את התקופה שאתה חווה, ויש את התקופה שאתה מתרפק. אתה לא יכול בגיל 60 לעשות את הדברים שעשית בגיל 16, ואתה, זה לא הגיוני שבגיל 60 תגיע לנקודה שאתה יותר מתעסק בלהתרפק, מאשר להתעסק בלחוות את אותם דברים. וזה סיום שכל אחד ענק. זה בולשיט. כי איפה הגבול? אוקיי, גיל 60 לא, אז גיל 59 לא? כאילו, השקרים תמיד מתגנים כשאתה מתחיל לעשות את המספור הזה. אז 59 זה גם מבוגר מדי. ו-58, ו-57, ו-6, ו-5. ואז אתה מבין שזה הרבה פחות עניין של מה הפרמטרים באותו גיל, כי בכל גיל אתה יכול לחוות חוויות. אז בגיל 60 יותר תטוס בעולם ותראה מקומות יפים. אז בגיל 60 תעשה דברים נועזים ומיוחדים יותר. בכל גיל וכל סיטואציה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה, כן, אבל עכשיו יש לי ילדים, אז מה? תבין, זה לא כמו פעם, היום אני נשוי, יש לי מחויבות, אז למה אתם מחויבויות? תשמע, זה חלק מהחיים, סתום. הדבר הכי שחשוב זה אושר. לא המשפחה שלך, ולא הדברים שאתה חושב שהם חשובים. אתה קבעת שהם חשובים כדי להשיג מהם אושר. אתה יצקת להם משמעות כדי להיות מאושר. אם היית יותר מאושר פעם, אתה בהווה נכשל. אם בן אדם שוכב במיטה ומתרפק על איזה רגע שהיה לו, ובתוך המקום, כי זה המקום היחיד שבחסים את הדברים האלה, מתוך המקום שבהווה אתה לא חווה את הדברים, אתה נכשל בהווה. כי בוא נריד את זה במשפט שהכי כאילו באמת יסכם את כל המרות של הפרק, למרות שהוא יתפרס על עוד כל מיני דברים. אם יש לך זמן להתרפק על משהו, ולצחוק ממנו ולסמוך ממנו וליהנות ממנו, כנראה שבהווה הספציפי הזה ממש, אתה לא חווה משהו ברמה הזאת. כי כשאתה חווה רמת אושר מסוימת, אתה חווה חוויה ואתה עובר משהו, אתה עסוק בקטע טוב במשהו מסוים, שאתה לא תרצה להציף זיכרונות, כי אתה כבר חי את הרגע. אתה כבר חי בהווה. אם אני אתן... בוא נגיד זה ככה, אם אתה והשבט שלך רצים אחרי ממותה וצדים אותה, סבבה, ביחד, וחווים איזושהי חוויה נורא נורא מרגשת, שכאילו עד שראיתם ממותה, אתם כבר תקופה לא ראיתם, אתם רצים ביחד אחריה בכל הרבק, בכל הכוח, ואתם ממש ממש על זה. אז אם אתם נמצאים בפוזיציה הזאת, זה כל כך מצחיק, אין סיכוי שתוך כדי שאתם רצים אחרי הממותה ובאנדרנלין ובהתרגשות, ושאתם חווים ממש את הרגע, אתם תתרפקו על איזשהו משהו שקרה לפני. זה לא הולך לקרות. זה קורה רק כשאתה לא חי או עושה משהו. עכשיו, אין פה חוקיות. ברור שזה הגיוני שמדי פעם תתרפק על דברים, כי אתה לא תמיד רודף אחרי ממותה. יש רגעים שאתה סתם יושב עם חברים שלך, או שאתה סתם יושב עם עצמך ואתה נזכר באיזה משהו. אבל, וכאן נכנס קטע טריקי. כי אם אתה באמת חי חיים עשירים ופורים, ובאמת כל יום שלך מגוון ואתה שמח ואתה נהנה מדברים, אז סיכוי מאוד 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 גבוה, שאם אתה תזכר בדברים, אתה תזכר בדברים מהיום, אתמול, משלשום, לא יהיה לך זמן לחשוב דברים מלפני שנה, שנתיים, חמש, אתה כל כך חי כל יום חוויה אחרת, שזה פשוט לא רלוונטי מה היה היום, אתה פשוט... אתה לא, אין לך זמן לרוץ שנה, שנתיים אחורה. יש לך, תחשבו בן אדם שכל יום שלו הוא כמו, באמת, הוא היום הכי פורה בעולם, ואז יום אחרי זה היום הכי פורה בעולם. אין לו זמן להתרפק לדברים. אין לו זמן להגיד, וואו, וזה, ופה ושם. זאת אומרת, אנחנו מדברים על מצב אידיאלי של בן אדם, כן? אם לבן אדם אין את הזמן הזה להתרפק, הדבר הזה מראה שכאילו, אוקיי, הבן אדם חי חיים עשירים ומנעים ופורים, וזה זורק אותי לנקודה מאוד מאוד מעניינת בקיצור דודות האנושות. דיברתי עליה כמה פעמים בפודקאסט. שיובל נוח הררי דיבר על זה, שפעם, כשהיינו חיים בתור לקטים ציידים, אוקיי, בתקופה לפני שתרבטנו את ה... איך זה נקרא? את החיטה, והתחלנו להתעסק בחקלאות וכאלה, ואז הצורה שבה היינו צריכים לאכול ולהתקיים, הייתה דרך זה שהיינו פשוט מסתכלים על הטבע ופשוט חווים את הטבע, זאת אומרת, רואים פירות ועשבים, או מה שזה לא יהיה, שכבר ושיחים וכאלה, שכבר בטבע פשוט היינו כותפים דברים לפי הדברים, היינו נעים, כל זאת מתקדמים, והיינו צעדים חיות. לקטים, מגלקטים, צעדים, צעדים חיות. ואז ככה היינו חיים. והיה לנו אורח חיים מסוים, ואז גילינו שרגע, אנחנו לא צריכים לרדוף כל הזמן, אנחנו יכולים פשוט לביית חלק מהצמחים, דרך זה שנזרע באדמה, ואז זה יקבע אותנו לקרקע, ואז אנחנו גם יכולים להגיע לצע שאנחנו מתרבטים לא רק את ה... צמחים, אנחנו יכולים לתרבט גם את החיות עצמן. ואז אנחנו נתרבט את הכל ונגיע למצב הזה. איך זה קרה, מה קרה, האם קרה, איך קרה, למה קרה, מתי קרה? לא, זה היגיון, זה חשיבה, זה תיאוריות של היסטוריונים. היגיוני מאוד, סבבה, אני זה לא הולך להיות פרק שבו אני הולך לעשות רוסטינג למדע וכאלה, כי זה לא מעניין, אבל אני אצא בקורת הנחה כזאת, אוקיי? כדי להעביר איזושהי נקודה. הבן אדם שחי לפני, נניח, 20-30 אלף שנה, סבבה, הומו סאפיאנס, הבן אדם, כשהוא חי את היום-יום שלו, כשהוא ביום-יום שלו צד ממותה עם השבט שלו, וכל הזמן היה הולך להשיג אוכל, וכל פעם היה הולך למקום חדש, כי אתם יודעים, כתבתם את כל הפירות מהעצים האלה בתור שבט, אז אתם חייבים כבר ללכת למקום חדש עם פירות. הוא חי כל יום, שונה מהיום הקודם, כל יום קרו דברים, כל יום דברים השתנו, כל יום הוא חווה חוויה אחרת. הבן אדם שחי לפני 5,000 שנה, 10,000 שנה, כבר הוא חי חיים הרבה יותר משעממים. הוא חי בעיר אחת, או בכפר אחד, או באיזשהו מקום קבע אחד. הוא עשה פחות או יותר אצל רוב האנשים, הוא עשה את אותה פעולה כמעט כל יום, הייתה לו שגרה. מדי פעם היו דברים מן הסתם ששוברים שגרה, הרבה 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 יותר שוברי שגרה מהיום בפארק קיצוני. ואז ככל שהזמן עבר, פשוט האדם לאט לאט הצטמצם. אדם לאט לאט יצמצם מאדם שחי כל יום יום שונה, בצורה קיצונית, עד כדי מצב של באמת חוויות ביום אחד, כל יום, שאתה לא חי בחיים שלמים, ואז אתה מגיע למצב שבן אדם מדרדר ומדרדר, עד שהיום הוא פשוט המון אנשים חיים את אותו יום במשך 40-50 שנה. אז מדי פעם נוסעים לחופשה בחול, מדי פעם עושים את זה, ואפשר גם להגיד להפך, אתה לא מבין את זה, אבל אנחנו בטכנולוגיה, אתה חי כל פעם משהו אחר, כי כל פעם אתה שחק משחק מחשב אחר, אתה מטייל בעולם, אתה עושה את הדברים, אבל בסופו של דבר, זה לא נכון, כי כולנו ברוטינה. כולנו ברוטינה, לכולנו יש ראשון עד חמישי שאנחנו עובדים, ויש לנו את השישי שבת, שישי שאנחנו עובדים פחות, שבת שאנחנו לא עובדים, סבבה. ולכולנו יש את הרוטינה הקבועה והחוזרת, הקבועה הזאת שהיא פשוט של השבוע. מה זה יום בכלל, כן? של השבוע שעובר, ואת העבודה שאנחנו מגיעים אליה בבוקר ושמים אותה בערב, ואנחנו לומדים בשביל להגיע לעבודה הזאת, ואז כאילו כל בן אדם, החלום המתוק, המחריד שלו, זה להגיע למצב שהוא בגיל 27-8 מתקבע כבר באיזשהו מקצוע, ואז הוא במשך 35 שנה, 40 שנה עובד במקצוע הזה, ואז הוא יוצא לפנסיה, כאילו יש איזשהו מעגל, ואלה שפיצחו את זה, הם הולכים להיות אנשי עסקים, שעדיין יש להם רוטינה, שהם הולכים לעסק שלהם, מקבלים לקוחות, והכל נראה כמעט אותו דבר, וכאילו גם אם אתה מגדיל ויוצר איזשהן חוויות, אז החוויות שאתה עובר, כאילו גם האנשים שחווים את החוויות הכי מדהימות, הכי הכי מדהימות שיש, בסופו של דבר, רובם המוחלט חווה את אותן חוויות פחות או יותר. זה תמיד יהיה להזמין מלון בבוקינג, ולהזמין טיסה בזה, וללכת לחקור את זה שם, ולראות את זה שם, שזה מדהים, כן? זה בפער קיצוני הרבה יותר מכל החברה, אבל משהו ברוטינה הזאת, שפשוט אתה חי כמו רובוט, כמו רובוט, ואז יובל שאל בספר, וזו נקודה למה הצפתי את הנקודה הזאת, של נכון, אנשים שחיו לפני עשרות אלפי שנים, יכול להיות שהם חיו 30, 40, 50 שנה, ואנחנו חיים 80, 90 שנה, בזכות המדע, התקדמות וכן הלאה. ואז היא שואלת השאלה, מה עדיף לחיות? 40 שנה, שכל יום שלך הוא שונה, וחווית אותו, ונהנית ממנו והרגשת אותו, או לחיות 80 שנה, ש-50 שנה מתוכם, כל יום שלך היה אותו דבר. זאת אומרת, ה-50 שנה שלך, שכל יום היה כמו היום של אתמול, ויום של מחר, כמו יום של מחרתיים, וכן הלאה, פחות או יותר, האם הדבר הזה, אותם 50 שנה, סופרים אותם כ-50 שנה, או סופרים אותם כיום אחד? ולגבי ההוא שצד את הממוטות לפני 40 שנה, לפני 40 אלף שנה, וכל יום שלו היה נראה אחרת, האם אנחנו סופרים את השנה שלו כמו שנה שלנו? האם שנה שבהם 365 ימים, שיום אחרי יום אחרי יום, כל יום שנראה שונה, אחר, הגיע לשטח אדמה חדש, גילה דברים חדשים, חקר, והתנסה בדברים. תבינו שנייה את האבסורדיות, שאנחנו רואים מלא אנשי אשכולות שהיו בתקופת הרנסנס, או אפילו בעת העתיקה וכאלה, אנחנו מסתכלים על כל אותם אנשים, אנחנו אומרים, בונה, איזה גאונים היו פעם, כאילו, אנשים ספציפיים, נניח לונרדו דה וינצ'י, שעשה גם את זה ואת זה ואת זה ואת זה, ואתה אומר, what the fuck, איזה מדהים. ואתה מבין פתאום, רגע, לא, זה היה סטנדרט. כאילו, לא היה מערך של בתי חולים, של בתי ספר, של אפילו סנדלרים, לא משנה מה, כאילו, של מקצועות, סנדלרים כן היה, אבל מקצועות ספציפיים לא היה. אם היית רוצה משהו, היית צריך לטפל בו בעצמך. זאת אומרת, היית צריך לדעת איך להתנהל עם חרב, והיית צריך לדעת איך לטפל בעצמך, במשפחה שלך, כי לא היה רפואה נגישה. היית צריך להבין בכל מיני דברים שקשורים, אפילו לתפור לעצמך דברים, או המון 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 מיומנויות שהיו לכל האנשים. כאילו, ואז דיברתי על זה בפרק כתוביות, שלאט לאט פשוט התנוונו, כתוביות, ודיברתי על זה באחד פרקים אחרים, שפשוט התנוונו משנה לשנה, מעשור לעשור, ממאה למאה, וגם במצב שאנחנו פשוט, הכל כזה הופך לסיסטמטי. בואו נביא לכם דוגמה, מפעל, מה הקטע של מפעל, מתי הקפיטליזם והתעשייה התחילה להתקדם ממש, כשהתחילו לעבור לייצור בצורה של מפעל, אני חושב שפורד, לא יודע אם פורד התחיל את זה, או שפשוט זה היה ממש איזשהו סמל, של, בצורה של, יש איזה שם, של פס הרצה, אני חושב יש איזה שם, שכאילו, זה לא שיש בן אדם אחד שפשוט מקים מכונית, אלא יש פס ייצור, שיש שם 40 שלבים, שבכל שלב יש כמה אנשים שיש להם מומחיות אחת נורא 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 ספציפית, והם עושים אותה. זאת אומרת, הוא יודע רק איך בדיוק להלביש את הכיסאות בתוך הרכב. הוא יודע איך להתקין את המנוע בצורה ספציפית ברכב. יש מישהו שאחראי על X במנוע, אחד ברוי במנוע ואחד אחראי על Z במנוע. כל אחד יש לו מומחיות, ואז דרך המומחיות אנחנו מייעלים את עצמנו, ואנחנו מגיעים למצב שאם נניח, סתם אני זורק, איציק מקים רכב שלם, הוא עושה 100 פעולות שכל אחת לוקחת בממוצע שעה, אז אם אנחנו ניקח 20 אנשים, אוקיי? שבמקום שניתן לכל, שיכול, שכן, שניתן להם להגד את כל הפעולות שלהם ביחד, לכל אחד ניתן משימה אחרת, אם ניקח 100 אנשים, סליחה, שכל אחד ממש נפצל את כל המשימות של איציק, אז נגיע למצב שאם זה לוקח שעה, נדבר על זה בפרק של קפיטליזם יותר לעומק, כן? אבל צריך את זה בשביל הדוגמה. אם במקום שזה ייקח שעה, מרוב שהם מיומנים בזה, זה ייקח להם 7 דקות. 6 דקות אפילו, שזה יהיה עגול. ייקח להם 6 דקות. 6 דקות זה אומר שאם בשעה 60 דקות, אז זה פי 10 יותר מהיר. אז אם זה לוקח לאיציק לעשות 100 שעות להכין רכב, אז אתה שם את זה בפס ייצור, זה לוקח 10 שעות. ואם זה לוקח 10 שעות, אז אתה יכול לשלם, כאילו, העובדים יהיו לך הרבה הרבה יותר זולים. הכוח ייצור יהיה הרבה יותר זול. ואז מה שקורה זה שיש אינטרס של הצמיחה, של העולם, של כל מה שקורה בחברה, זה שאנחנו נתעסק בכמה שפחות, אבל אנחנו נהיה סופר דופר דופר מומחים בזה, עד כדי מצב שאנחנו פשוט נהיה כמו מכונות, כמו רובוטים. אנחנו נגיע למצב שאנחנו עובדים כמו רובוט, ואנחנו עושים את הפעולה בצורה הכי מדויקת ומהירה שיש. אם מי שלא, אני בטוח שלרובכם יצא לראות איזשהו סרטון ביוטיוב שכל מיני עובדים מהירים, פעם זה היה ממש טרנד לראות את כל האלה שחותכים אבטיח ב-30 שניות. זה בדרך כלל כל מיני עבודות במטבחים, או עבודות של ייצור כמו במפעלים וכאלה, שאתם רואים איזה מישהו שעושה פעולה שבאמת לוקח את הבן אדם ממוצע, שעכשיו תכשיר אותו חודש, חודשיים, הוא יעשה את זה בערך נניח בשעה, רואים בן אדם איך בן אדם עושה את זה באיזה 4-5 דקות. כאילו לקחת בן אדם ולייעל אותו עוד, והוא מייעל את עצמו עוד ועוד ועוד ועוד, עד שהוא מגיע למצב שהוא פשוט עושה את זה כל כך כל כך כל כך מהיר. עכשיו כשעשינו את הפעולה הזאת, הגענו למצב שלאט לאט, אנחנו הפכנו למשעממים. זאת אומרת, מה זה משעמם? כן, זה שוב, משעמם זה יותר רגש, אבל אם אני יותר מסתכל על זה בתור גיוון, הפכנו את החיים שלנו לפחות מגוונים. הפכנו את החיים שלנו לחיים נורא נורא נורא, כל כך אפשר להיות סגורים ומצומצמים, זו ההגדרה הכי מדויקת, מצומצמים, במקום לחיות חיים עשירים, פורים, שבהם אנחנו עושים כל כך הרבה פעולות וחווים כל כך הרבה חוויות מרגשות, ונהנים מהעולם והדברים שיש לעולם להציע וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו פשוט חווים חיים שהם פשוט כאילו גרגיר, כאילו כל כך קטן, כל כך תונצם, כל כך מאפן, והתרגלנו כבר לדבר הזה. הדבר הזה כבר מרגיש לנו כאילו הכי טבעי והכי רגיל שיש, וכאילו ברור שכן, כי המטרה, וזה נגע בפרק קפיטליזם הרבה יותר לעומק, כי המטרה של העולם נהייתה הרבה יותר באלמנטים של צמיחה, או להשתלב בחברה וכל מיני דברים כאלה ואחרים, מאשר חוויות, מאשר לחוות, מאשר להרגיש, ואז זה מרגיש לגיטימי להתנהג בצורה הזאת. זה נראה הגיוני שאוקיי, כאילו יש כל מיני דברים שאפשר, שהם חשובים, סבבה, אבל זה יותר חשוב, אז כאילו בוא נעשה את הדבר הזה, או איך בכלל אפשר אחרת, כאילו החברה כבר קבעה איזשהו טון, או להגיד, אבל אתה צריך להבין, אותו צייד לקט יכל פשוט, אם הייתה נשברת לו הרגל, אז סביר להניח שהוא היה מת. כן, אבל החמש שנים האלה, שהוא חי כאדם בוגר, היית מוכר 4 מחזורי חיים בשביל לחיות את 5 שנים החווייתיים שלו. אם, הרי אין, בוא נגיד זה ככה, הרגע שחווית החוויה כל כך כיפית, לאיזה שעה, שעתיים, יום, יומיים, לא משנה מה, הרגע הזה שחווית את החוויה, ממש המומנט הזה, לעולם לא ישתווה לזיכרון שלך מהמומנט הזה. אני ביום שאני הייתי מחוץ לבית של חנן בן ארי, וניגנתי שם במשך איזה 8 שעות עד שהוא הגיע, לא משנה כמה אני אזכר ביום הזה, או בחוויות מהיום הזה, או פיקים, או זיכרונות וכאלה, לא יש שום דבר ברמה של אפס, כלום, שישתווה ליום עצמו, לרגע שחוויתי את זה, לרגע שהגעתי עם כל עם המצבר ועם האורגן, ושחשבתי, שהתחלתי להדפיס את כל הדפים של האקורדים, ושמקמתי את הלייב, ושראיתי את הדבר הזה, איך הוא משפיע על אנשים ונותן איזושהי חוויה, ושאנשים הגיעו ולשיר איתם את השירים, ואז בסופו של דבר, באחת בא לראות את חנן בן ארי מגיע. זאת אומרת, כל אותה חוויה ייחודית ומעניינת שלא הייתה, לא הזכירה שום חוויה שהייתה לי עד אותו רגע, הייתה חוויה כל כך שונה ומרגשת, ושונה ומלהיבה, לא, הרגע הזה שחוויתי את זה לא ישתווה בחיים לזיכרון שלי. כי הרגע הזה הוא הרגע המאושר, ואם אני יכול לחוות את הרגע הזה, שאני אומר אגב מאושר, אני לא מתכוון שאי אפשר להגיע לאותה הרמה של אושר גם בלי אותן חוויות. מבחינתי, כאילו אני אומר את זה מתוך הזדהות, כאילו, שחי את זה, אתה יכול פשוט להרגיש את אותה רמת אושר גם סתם ככה. אני מדבר נטו 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 על חיים פורים של בן אדם, בן אדם שמתגלגל וזז ועושה דברים, אני פשוט להפך, אני חושב שדווקא כשלבן אדם באמת 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 טוב, ובאמת בן אדם שמח ונהנה, אני חושב שברירת המחדל הטבעית שלנו, הרצון שלנו, הוא לחוות, הוא להרגיש, הוא להתנסות, אם בן אדם מאושר, הוא פשוט ירצה להביע את האושר שלו בכל מיני אלמנטים, נניח אני לצורך העניין, כשאני חי את החיים שלי בלי רגשות שליליים, אני חש המון המון אהבה כלפי העולם. עכשיו, אני לא רוצה רק להרגיש את האהבה הזאת עמוק בפנים, ולהגיד, וואי, אני אוהב את כולם, אני רוצה להביע את האהבה, אני רוצה לשנות את החיים של אנשים, אני רוצה להביא להם מילים טובות, לקדם אותם, לפתח אותם, לעשות לעולם הזה טוב. אז אותו דבר לרבה בן אדם מאושר, זאת אומרת, זה לא שהפעולות עצמן אין מדד, אין לו מה שגורם לאושר של הבן אדם, כמו שאין מדד לכמה בן אדם טוב, שהוא פשוט רפוי מכל הדברים שהוא קבע לעצמו, שהם חשובים בעולם, והוא ישים אותם בצד וילך לחוות. וילך לחוות ויגיד, אוקיי, די, אני רוצה להרגיש, אני רוצה ליהנות, אני רוצה להביע את הטוב שכבר קיים, את השמחה, את הכיף, את השחרור, וכן הלאה. אז המקום הזה של לראות חוויות ולהתרפק עליהן, זאת אומרת, הרגש שאנחנו קוראים לו נוסטלגיה, יש בו משהו שכשמבינים את זה לעומק, אתה אומר, אוקיי, אמנם זה רגש נעים, זה רגש נחמד, יש משהו נורא נורא כיפי, התרפקותי, אבל כשאני כנה עם עצמי, אני מבין לעומק עד כמה זה פשוט שקר, זה פשוט פשרה, זה פשוט להגיד, אני מבין שפשוט לא, הייתה חוויה, במקום להגיד, רגע, אם עכשיו הייתי בעוד חוויה כזאת, זאת אומרת, אני עכשיו, נניח, אם עכשיו הייתי מנגן בבית, מחוץ לבית של חלון בנרי, עזבו, כאילו מבחינת סדר גודל של חוויה, אוקיי, ועושה איזה משהו כיפי, חווייתי, לא משנה, מטייל באיזה מקום מסוים בחול, עושה איזה משהו שחשור לפוקוס, וכאילו איזושהי חוויה מאוד מאוד מעניינת או כיפית וכולי, לא, באותו זמן לא הייתי חושב על החוויה עם חנן בנרי, כי כבר הייתי חי את הרגע הזה. ומשהו ברגע שהנוסטלגיה הוא בן אדם שכל הזמן מתרפק על דברים שקרו בעבר, שוטף, בחוויה שלי יש בזה איזשהו רד פלג, דגל אדום, נורת הזרה, להסתכל על הדבר הזה ואתה יכול להגיד, אוקיי, משהו כרגע בחיים של אותו בן אדם לא מדויק. משהו לא פיקס אצלו בחיים, משהו שם לא מסודר, לא פשרה מסוימת. הבן אדם בפשרה. ואז שוב, אני אתן את המענה על הדבר הזה של, בסדר, ואתה צריך להבין שוב, יש דברים שאתה לא תוכל לחוות בעתיד. אתה יודע, החופש והשחרור שלך כילד, שאתה בגן, אתה סקרן, אתה כל יום מגלה דברים חדשים, או שאתה יכול כל יום לצאת עם חברים, זה משהו שאתה לא יכול לעשות בחיים בבוגרים, חוץ לזה זה כבר לא מעניין. א', רוב האנשים פשוט כלואים באיזשהו כלא חברתי מסוים, שהמון המון דברים שאחרתם לעשות כילדים, אתם לא יכולים לעשות היום, כי הגדרתם שדברים מסוימים או התנהגויות מסוימות חשובות, או בצד השני של המפה, אסור להתנהג אותן, ואם הייתם רפואים לרבי הדבר הזה, הייתם יכולים לחיות בחופש והשחרור הזה ולעשות מהבזיין שלכם. אני ממש זוכר את עצמי בגיל 17-18, אני שהתמודד, אני ברגרסיה של הדבר הזה. אני כאילו בשנים האחרונות לאט לאט חוזר למקום הזה, של לחוות את אותם חיים עשירים, פורים, שחרור הנאה וכן הלאה, אני ממש זוכר את הנקודה הזאת שבגיל 17-18 ממש חוויתי עד כמה באמת, באמת, מה שאני חווה כערה זה מה שילדים בני 6-8 חווים. אני באמת זוכר, דיברתי על זה בפרק חידות, שכאילו יש לקטע הזה של תינוקות ממוצע צוחקים 300 פעם, ואדם בוגר ממוצע צוחק 5-13 פעם ביום, לא משנה כמה פעמים, אתה יכול לגלגל את זה, או פשוט להסתכל באדם בוגר לעקוב אחריו כל היום, ולעשות איזשהו מחקר, תעדכנו אותי בתוצאות. ואני זוכר שממש שמעתי את הדבר הזה באיזה גיל 10-11, לא משנה מה את הנתון הזה, והוא פוצץ לי את המוח, ואני אמרתי לעצמי, באותו רגע נפל לי הסימון, באותו רגע הבנתי, אמרתי, אין סיכוי שמבוגרים צודקים. אין מצב. יש משהו שאנחנו עושים לא נכון. לא סביר ולא הגיוני לי שתינוק צוחק 300 פעם ביום ואדם בוגר 5 פעמים ביום. יש פה משהו דפוק, יש פה משהו שבן אדם לא עלה עליו, יש פה משהו שבן אדם ברגרסיה. הוא חושב שהוא מתקדם כשהוא מתבגר, הוא חושב שהוא מבין דברים, הוא חושב שהוא נעשה כאילו בגלל שהוא חכם יותר, אז הוא צודק יותר, אז הוא מתנהל נכון. אני אומר, לא, יש פה משהו שילדים, תינוקות, לא משנה מה תקראו לזה, צודקים יותר מאיתנו. כי בסופו של דבר, עזבו שצחוק זה לא הרגש החיובי היחיד שאפשר להרגיש, כן, אבל לראות אותם צוחקים, עכשיו יבוא בן אדם אחר ויריצה, אבל הם גם בוכים וכועסים, כן, אבל תינוקות בדרך כלל בעיקר שמחים, צוחקים, נהנים, חווייתיים, ותשוקתיים כלפי דברים, סקרנים וכן הלאה, כשאתה רואה ילד צוחק 300 פעם ביום, ואתה רואה אדם בוגר צוחק 5 פעמים ביום, אתה מבין מי צודק. אם אתה באמת כן עם עצמך ומוריד את הקליפות, אתה מבין מי צודק. כשאתה רואה את הדבר הזה, אתה אומר, רגע, אני יכול לשמר את זה? אני יכול לשמר את החר הזה, זה אפשרי, אבל אני זוכר את עצמי מתעסק במחשבה הזאת המון שנים. המון שנים, ואני חושב שהמחשבה הזאת, זה המחשבה שליוותה אותי בכל ה-10-15 שנה האחרונות, של ממש לחשוב על הנתון הזה ולהגיד, אני לא הולך ליפול למקום הזה, אני לא הולך ליפול למקום הזה, מבוגרים טועים, אני לא הולך ליפול למקום הזה. דיברתי על זה בדיוק אתמול עם רוי, שאני חושב שזה אחד מהשורשים העיקריים שהובילו אותי לאותן מסקנות, שאני חי אותן היום ואני מעביר אותן הלאה, של משהו שהם עושים לא נכון, ואז זה גרם לי באמת באמת להבין, כאילו, לכל המסקנות של האנשים יחסים משמעות לדברים, והכל חסר באמת משמעות, ואנחנו בתוך איזשהו משחק והצגה, זה בכלל, זה, והמטרה זה בכלל להיות מאושרים, ואנחנו בכלל לא מודעים לזה, ואפשר להגיע למצב שאתה בלי רגשות שלי בכלל דרך הדבר הזה, ואני חי ככה, ואז גם בעקבות זה יצרתי את פוקוס, וכל הדברים שאנחנו עושים כרגע, וכן הלאה. המקום הזה, שאתה מודה מלך לבין עצמך, ואתה אומר, כשהייתי ילד, כשהייתי תינוק, הייתי בן שנתיים, כן? הייתי פאקינג יותר מאושר. היה לי בנסון אז, והיום אני לא מרגיש ככה. היום אני יכול להיזכר ברגעים שלי מגיל 5, 8, 13, 17, ולהגיד בוא לה איזה כיף היה, או בגיל 25 אפילו להגיד איזה כיף היה לי אז. זה המקום שלך להסתכל על עצמך בעיניי ולהגיד, אני מטומטם. ייחסתי למשהו משמעות בדרך, שהדבר הזה שם אותי והפכתי למקל בתחת, ולא לא, לא להיות רפוי, ולא להיות מאושר ולהרגיש טוב, וזה גרם לי גם להגיע למצב שאני לא חווה חוויות, אני לא עושה את הדברים באמת המיוחדים וכן הלאה, ואני לא, אני אומר לכם, אם עכשיו אומרים לכם, יום, אנחנו כל כך מייחסים משמעות לחיים, כאילו של, לא לחיים עצמם, כמו לפזם, כן? כמו בן אדם שחי 80 שנה, זה כאילו, וואו, הוא חי 80 שנה, הוא היה בעולם הזה 80 שנה, כאילו, למי אכפת כמה זמן אתה חי, כל עוד אתה לא חי באמת? למי אכפת? מה זה משנה, כאילו באמת, למה בן אדם שחי לפני 30,000 שנה וחי 40 שנה, זה נראה לנו, וואו, איזה נחות, לא היה לו תרופות, לא היה לו, אתה יכול להתגונן מחיות, טיגריס, אכל אותו, טיגריסים, אנחנו קולים אותם, מה זה טיגריס? טיגריס, אנחנו עם נשקים, מה טיגריס יעשה לי? אני בן אדם, אני החיה הכי חזקה בטבע, כן? וזה כל כך עזוי ובזוי בו זמנית, שכאילו, זו החוויה של הבן אדם, ו... להסתכל על צעד לקט של פעם ולהבין כמה הוא חשוף, פגיע, כמה הוא פשוט, וואלה, לא, לא, אפילו אנטיביוטיקה, לא דלקת גרון, הבן אדם יכל למות, ולהבין שאם נשברה לו רגל כי הוא נפל מאיזה עץ, אז כאילו כולם היו מפקירים אותו, פשוט היה מת, כי הוא לא יכל להתקדם ולהתקיים וכן הלאה. ולהגיד, בשיא הכנות, הוא פשוט היה הרבה יותר חי מאיתנו. לכו תסתכלו באמת על חיה בטבע, אפילו על נמלה, סבבה? רמת החוויות והריגושים והדברים היומיומיים, אנחנו פשוט סמרטוטים ליד חיות, באמת. אנחנו כלום ושום דבר. קשה לי להאמין שלחיה יש רגש נסטלגי. זו חיה בגן חיות שקלטתם אותה, כן? שקלטנו אותה, שקלטתי אותה גם. מה זה קלטתם? מה אני מאשים? מה אני מאשים אתכם? שכל הדברים שאנחנו עושים לעצמנו במשך השנים, ואנחנו פשוט לא מבינים כמה אנחנו אותה חיה בספארי או בגן חיות, אנחנו בדיוק כמותם. אנחנו פשוט שמנו אותם שם, אבל אנחנו גם, אלה ששמנו את עצמנו שם, אנחנו פשוט, אנחנו במודעות הזה שהיא כלואה, אבל אנחנו לא בזום אאוט מספק כדי להבין שגם אנחנו כלואים. כדי להגיע למצב שאנחנו אומרים, רגע, מה אנחנו עושים בכלל? מה זה החרה הזה? באיזה שטויות אנחנו מתעסקים? לכמה דברים אנחנו מייחסים משמעות, במקום פשוט לחיות, במקום פשוט ליהנות, במקום פשוט לחוות חוויות ולהתרגש מהחיים האלו, להסתכל על העובדה שפעם אנשים נהנו יותר, למי אכפת שהיה עוני ורעב ומגפות, באמת, ומלחמות. כאילו, מה זה למי אכפת? זה נורא, ברור, נוציא את העולם מזה, סבא, עכשיו יש שם את הכלים, עניינים, את המודעות, האינטליגנציה, את העמקה, את הקדמה, את הנאורות, מה שבא לכם. אבל בסופו של דבר, ברמה הפרקטית, תכלסית, כנה, וואלה, כל הילדות שלי, כשאני חושב על אנשים של פעם, אני מסתכל על זה ואני אומר, אנחנו ברגרסיה, חוש שרמוטה. כאילו באמת ברגרסיה. תחשבו על כמה טבעי לנו להרגיש ליטרלי, טבע. כמה אנשים אוהבים ים. להיות בחוף, להיות במים, להיות עם אנשים, לצחוק, להיות שוחרר, לטייל בטבע, להרגיש דברים, לראות נופים, לחוות את העולם והחיים, וכמה אנחנו באמת לא מקבלים כלום מהדבר הזה בטלפון, כמה אנחנו מקבלים את הגירוי המינימלי, המקסימלי שאנחנו יכולים לקבל, כמה הדבר הזה פשוט לא מעניין באמת ביחס לחיים עצמם, כמה הוא לא מעניק אושר אמיתי ועמוק, כמה הדבר הזה הוא פשוט, זה, נדבר על זה יותר, דיברתי על זה קצת בסדרות, אני נדבר על זה בפרק משחקי מחשב, כמה זה פשוט לחיות חיים שהם לא שלך ובריחה מהדבר הזה. עצמו, הרגש הזה באמת, שאני רואה אנשים שחווים רגש נוסטלגיה, אני באמת מצליח לראות בעיניים שלהם שלא טוב להם כרגע. כאילו, אתה רואה אותם, סליחה, אני דייק, באותו רגע שהם נזכרים, אז נניח הם חוו 1,000 יחידות אושר ברגע של ה... שהם מתרפקים עליו, או בחוויה, או בריגוש, או בדבר הזה שהם נהנו ממנו, הם חוו 1,000 יחידות אושר, ועכשיו כרגע בהווה הם חווים, סתם אני זורק, 100 יחידות אושר ביום יום, אז סבבה, כשהם נזכרים, הם חווים 400-500 יחידות אושר, אז ברור שבאותו רגע, באופן יחסי, הבן אדם שמח ונהנה וטוב. תבוא אליו 5 דקות אחרי זה, דקה אחרי זה, תראה את הבן אדם, תסתכל עליו, אתה תבין שזה לא נכון. אתה תבין שזה לא מדויק. אתה תבין שהבן אדם עצמו הוא לא באמת נמצא במקום טוב. מעניין. אתם יודעים, לאחרונה אני חושב על הפודקאסט. מה אני עושה איתו? יש לי לפחות עוד 10 פרקים שכבר יש לי בראש. להמשיך, לא להמשיך, אני מתלבט לקצר, לא לקצר, כי הרבה פעמים אני מרגיש שכאילו, בגלל שאני מגיע הרבה יותר חד, ואני הולך הרבה יותר לפואנטה, בלי להעביר איזשהם תהליכים או מהלכים עמוקים, אני יכול להגיע תוך חצי שעה לכל בערך מה שרציתי, אבל משהו בזה שאני עושה את זה שעה, כאילו כופה עליי קצת, להגיע למצב שאני נובר לתוך עצמי, ואני קצת מרגיש שכשאני שם את הפרקים שעה, אז אני קצת עושה את מה שאני עושה לעצמי, וגם לכולם, כשאני אומר להם להתעמת עם עצמם, שיש איזושהי נקודה של אזור נוחות כלשהו, שבה בן אדם כאילו אומר, אוקיי, סבבה, אני כבר יודע את הדברים. אני מספיק מבין, אני מספיק חכם, אני מספיק חושב, אני מספיק יודע לגבי 1, 2, 3, 4, 5, אין לי מה לנבור עוד. זאת אומרת, או שאני אומר לאנשים, נניח יש כמה מיטה לעשות איזושהי הרפאיה, אני לא אסביר לכם, זה בקשור לפוקוס, לא אכנס לזה, ואז אני אומר להם, הרגע הזה שאתם רוצים לסיים, שאתם אומרים שנגמר, זה הרגע שתמשיכו עוד, כי שם אתם תמצאו דברים. זאת אומרת, הרגע הזה שבן אדם חושב על אסטרטגיה, על איזה משהו, יש איזושהי נקודה, שבה אומר, אוקיי, נראה לי הגעתי לפואנטה, תמשיך, ברגע הזה תמשיך. כי ברגע הזה, זה הרגע הזה שאתה תמיד בחיים שלך עוצר, ואתה תמיד מסופק מאיזושהי תשובה. אם תמשיך עוד קצת, זה המקום שאתה תוכל להסתכל בזום אאוט על עצמך. זה המקום שאתה תוכל להגיד, אוקיי, מעניין. אני אסביר לכם למה. כי כמעט תמיד, האינסטינקט שלנו בחיים עצמם זה לחשוב על מה שאנחנו כבר קבענו לעצמנו שאנחנו צריכים לחשוב. זאת אומרת, איזה שהם דברים שייחסנו להם איזושהי משמעות מסוימת, או שכבר ייצרנו לעצמנו איזושהי דפוסי מחשבה, או הרגלים כאלה ואחרים, שכאילו, אוקיי, על זה אני חושב, על זה אני חושב, על זה אני חושב, על זה אני חושב, ואז אנחנו פשוט למדנו להרבב ביניהם, ואז בעירה שאנחנו ממשיכים קצת מעבר, אנחנו פשוט יוצאים מהדבר הזה. זאת אומרת, אם אדם נניח, סתם אני זורק, מישהו נמצא בתואר, והוא רוצה עכשיו לעשות באמת חשיבה אמיתית, האם הוא ממשיך עם התואר, האם התואר עושה לו טוב, ואז הוא מגיע לאיזשהו נקודה, שהוא כזה חושב על זה, נניח, הוא הקצה לחשוב על זה, נניח, שעה, ואחרי 20 דקות הוא הגיע לאיזושהי רמת התעמתות עם עצמו, שהוא מבין ש... התואר לא בהכרח מדויק, אבל הוא מבין שזה הדבר שנכון לעשות, ולכן הוא ממשיך בתואר. ואז הוא מסיים את החשיבה. ואני אומר, אותו בן אדם, ברוב המקרים, אם הוא ימשיך לנבור, הוא יגיע לעוד מסקנות. פתאום הוא יכול לשאול את עצמו את השאלה, רגע, למה שאני בכלל אמשיך משהו בחיים שלי אם הוא לא מדויק? מה זה אומר עליי? מה זה אומר על החיים עצמם? למה אני בכלל מלכתחילה התחלתי את התואר הזה? מאיזה מקום זה הגיע? איך אני רואה את העתיד שלי עוד 2-3, ומה הערך של החתיכת נייר הזאת? אם אתה חושב על משהו בקטנה, אתה אומר, טוב, בסדר, זה שקשה, לא מה שצריך לוותר, או אולי הדבר הזה שמש לעתיד, סבבה, שאלת שאלות קלות, שאלת שאלות בינוניות. איפה השאלות הקשות? איפה המקום הזה שאתה אומר לעצמך, אני צריך באמת לקחת ברצינות את החיים שלי, ולהבין מה קורה שם. כאילו, אני רואה את זה המון בתהליכים שאני מעביר את זה לאנשים בפוקוס, שיש להם את האינסטינקט הראשוני הזה, זה קורה ממש בתהליך, שהם, כזה, שאפילו שאני אומר לאנשים בהתחלה, תשתפתי בסיטואציות שאתה חווה בהם רגשות שליליים, ואז הם פשוט שולפים לי כזה מהמותן, איזה 2-3 סיטואציות, ואז הם אומרים כזה, כן, זה פחות או יותר מה שיש לי. ואז אני אומר, כאילו, עד כמה אתה בניתוק מעצמך, שזה האופציות היחידות שיש לך לרגשות שליליים, כשאני לא מכיר אותך עדיין, ואני יכול להביא לך 20 סיטואציות שאתה מרגיש בהם רגש שלילי. עד כמה אתה לא מדבר עם עצמך, עד כמה אתה חוסם את עצמך, עוצר את עצמך, ולא מגיע למצב הזה. אז משהו בלקבוע מראש שהפרק יהיה שעה, ששם לעצמך, שם לי לכל הפרקים, איזשהו מקום שדוחקתי לגעת בעוד משהו, או לחשוב על עוד איזה משהו שלא בכך רציתי להגיד, או חשבתי להגיד, או רציתי ליצור אליו, וזה נתן עוד איזשהו רובד. אז אם למישהו הייתה את השאלה אי פעם, למה אני לא יורד משעה, או למה אני לא קצר את זה, זו פחות או יותר הסיבה שממנה התחלתי לעשות את זה, ואני זורם איתה, כי אינרציה. ומה, נפיל את השכל עכשיו ונקדם? אז קיצור, אם אני מדבר רגע על עליי, בהקשר של הנוסטלגיה, אני רוצה קצת לזרוק את זה למקום שלי, אני בשנים האחרונות, וואלה, זה אחלה הקשר שתף, בואו נשתף אתכם במשהו נורא נורא מעניין, כי זה לא מתקשר לפרק בכלל, אבל זה מעניין בטירוף. אני נמצא באיזושהי גישה מסוימת של, שאני מעביר אותה לאנשים עכשיו בפוקוס, של באמת, באמת, באמת להגיע למצב, של אתה יכול לחיות בלי רגשות שליליים, להרגיש טוב, לשמוח, ליהנות וכולי. אני חי את הגישה הזאת באמת ברמה של מגיל 16. עכשיו, כשאנשים שואלים אותי כמה זמן אני חי את הגישה הזאת, אני אומר שנים, ואני אומר לפרקים. זאת אומרת, מה זה אומר לפרקים? הרי בעיר שנופל לך הסימון, אתה לא תשחרר מהגישה. אבל אני, בניגוד לאנשים שעכשיו עוברים את התהליך, אני לא חייתי את הגישה מתוך ההבנה העמוקה למה אני עושה את זה באמת. כאילו, ההבנה העמוקה הייתה קיימת, אבל ההבנה ההסברית, זאת אומרת שאנשים עוברים את התהליך, שהם זה שתי אקסיומות, הבנות עמוקות, למה הם חיים, למה הם עושים את זה וכן הלאה. אני לא היה זה, לי זה פשוט הרגיש נורא, נורא, נורא טבעי, דרך איזושהי מסקנה 2, 5, 10, 100 שהיו לי במהלך החיים. ואז, במהלך החיים, הגעתי לאיזשהם נקודות ופוזיציות שלא שמתי לב, והייתי ברגרסיה מול עצמי בדברים האלו. ואחד המקומות העיקריים שחוויתי את זה בחיים שלי, זה העובדה שפשוט 100% מהזמן, 100% מהאנשים שהקיפו אותי, תקשרו עם רגשות שליליים. כולם. ללא יוצא מן הכלל. עכשיו, עם הזמן הם היו צמודים אליי, והם הגיעו למצב שהם בקושי מרגישים רגשות שליליים, או לא הרגישו רגשות שליליים, או שהם באמת באמת טוב להם, והם מאושרים באופן יחסי, אבל זה אף פעם בחיים, בחיים, בחיים לא הגיע לרמות שלי. זה לא הגיע לרמות שאני נמצא בהן, ואז כשבן אדם, נניח סתם אני צריך מרגיש את הרגש פגיעות, זה החלק הקלאסי, אז זה תמיד אמור לדחוק אותי לאיזושהי פינה של או שאני לא אמפתי אליו, או שאני מזדהה עם הרגש שלו, של הפגיעות, ואני מבין שזה הגיוני שבן אדם יחווה את הרגש הזה, ואז כשאני אומר את זה, אני בעצמי נותן לגיטימציה לשפה שאני לא מאמין בה. ואז הדבר הזה דוחק אותי באופן אוטומטי, לתקשר עם ילדם שמרגיש רגשות שליליים, וזה היה מחלחל אליי. ואני לא התבודדתי, זה לא שהגעתי למסקנה הזאת, ואז הבנתי לאיזה מסקנה הגעתי, והצלחתי להעביר אותה לכל בן אדם, שהצמוד אליי, כמו שפשוט העברתי המון המון מסקנות ודברים וחוכמות מסביב, בלי להגיד את הפואנטה עצמה. ובשבועיים האחרונים קרתה נקודת תפנית, כאילו בחיים שלי, קיצונית, ש... יש לי 4 חברים קרובים, שאת רוי, מוריו, ליאב וליה, שמוריו וליאב כרגע עובדים על הגישה, הם בפוקוס, והם עכשיו כאילו ממש, אני, בגלל שעכשיו הכל מזוקק, אז אני יכול להעביר את זה, הם עכשיו עוברים את הדבר הזה, ורוי וליה, שאיתם אני גר גם, נפלו להם האסימונים לגמרי לגבי הגישה. ואני לא תופס את זה, כי אני חבר של רוי 8 שנים, כאילו חבר צמוד, ולאורך כל השנים זה היה הבן אדם שלי, ה-go-to שלי של לנהל את השיחות, לדבר, הבן אדם שמבין על מה אני מדבר, הבן אדם שמבין על מה אני חושב, או איך אני תופס דברים, או הבין את הלך רוח, או את הנקודת מוצא שלי, וניהלתי איתו אלפי שיחות, על המון דברים והמון מסקנות ודברים, נגזרו מהשיחות שניהלנו. והוא באמת חכם בצורה יוצא דופן, וידע להפעיל את החשיבה בצורה פסיכית. והמון תהליכים קרו לנו מקביל, גם החזרה בשאלה שלי, המון דברים עשינו אותם ביחד. אבל לאורך כל השנים, כל הזמן, כל איקס זמן, הייתה שיחה על השוני בינינו, על זה שאני חי את העולם ככה, והוא חי את העולם ככה, וכאילו, כזה קצת חיבדנו את הפערים בינינו. כאילו, קצת חיבדנו את הפערים בינינו, ולאט לאט הם הצטמצמו, אבל כאילו זה היה ברור שהוא חי איקס, ואני חי וואי, וכל פעם הנושא הזה צף. והשבוע, שבוע שעבר, נפל לי הסימון עם עצמי, לעומק, כמה הייתי אומלל, באופן יחסי. כמה הייתי אומלל, כמה הדבר הזה פשוט זיין לי את השנים האחרונות, כמה הדבר הזה, כמה אני עשיתי משהו שאני אומר לכולם לא לעשות, כמה הייתי דפוק, הקפתי את עצמי, בלי, כאילו, לא ידעתי, תחשבו שיצרתי לעצמי גישה, נפלו לי הסימונים בגיל ממש 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 צעיר. הבנתי משהו מסוים לגבי העולם והחיים, שנתן לי להיות באמת באמת חופשי, כאילו אני יכול לעשות ליטרלי מה בזיין שלי, אין לי גבולות, אני באמת מסתכל על העולם, כאילו אני במשחק מחשב, ואני באמת חווה את זה ככה, כמה אני באמת, אם מישהו אומר, הכל חסם משמעות, אני חי את זה שהכל חסם משמעות, באמת הכל על הזיין שלי, אני מייחס, באמת, כלום לא מעניין מבחינתי, כלום, אני חי ככה, אני שם את האושר שלי במקום הראשון, ומתוך הדבר הזה גם למדתי להגיע למצב של להבין שהרגשות שלי אם זה חרט, ולהרפות מזה, ואני מעביר את זה הלאה עכשיו, והולכת להיות לנו קהילה פסיכופתית בפוקוס מהדבר הזה, וזה הולך להיות מדהים. עכשיו, אתה בתור ילד בן 16, שאתה מגיע למסקנות האלה, אתה לא מבין שהגעת למסקנה הזאת, אתה לא מבין מה אתה חווה שהוא שונה מאחרים, אתה רק מבין שאתה חווה משהו אחר. ועכשיו שרוי, כי בשבועות האחרונים ממש אני על זה עם רוי, כאילו רצח, לא רק אני, גם לי הייתי על זה, שהוא ממש יחיה את הגישה ויבין אותה ויפול לו הסימון והוא יבין, ואז בסופה שהאחרון, כאילו היום יום שני, בסופה שהאחרון נפל לגמרי הסימון, והוא הבין את הדברים והוא פתאום קלט רטרואקטיבית את כל השמונה שנים האחרונות שלנו יחד, והוא הבין מי אני, איך אני חי, איך אני תופס וכן הלאה. עכשיו תבינו מה זה להיות חבר של אדם כמוני, בלי להבין את הפרספקטיבה הזאת לעומק ומאיזה מקום אני מונע. כי אם אתה נמצא בפרספקטיבה אחרת ואתם לא מבינים את המקום שמנו אני מונע, אני עשוי להצטער כאדם אחר לגמרי, ואפשר לחוש לפי דברים אחרים לגמרי, ואי אפשר להבין לעומק באמת באמת מי אני או מה אני. לא משנה כמה אתם צמודים אליי, אם אתם לא מבינים מה המניע שלי או איך אני באמת רואה את העולם. כי הדברים שאני עושה נובעים מתוהר כל כך קיצוני, ואהבה כל כך קיצונית לאנשים ולעולם ולחיים עצמם, שהם כל כך חריגים, שבוודאות, באינסטינקט שהבן אדם מתחבש שם איזשהו אינטרס, או איזשהו חוסר תואר, או איזשהו משהו לא אמיתי, לא עמוק, לא יציב וכן הלאה, ומשהו בלא להבין מאיזה מקום אני מונע, יוצר דיסהרמוניה, ואני חייתי בדיסהרמוניה הזאת המון המון שנים עם הסביבה שלי, שהסביבה שלי המון המון שנים תפסה אותי בתור מישהו שכופה על אחרים את הדעה שלו, שנכנס לברית של אנשים, בן אדם שלפעמים הצליחו לפרשן אותי בצורה הכי לא תאורה שיש, ומלא מלא דברים שהסביבה שלי יחסה משמעות לדברים, ובגלל שאני לא הבנתי את הפער בינינו, אז לאט לאט צללתי לעולם שלהם, ויצאתי בעצמי מפוקוס לאורך השנים, ורק באמת, בשבעה ימים האחרונים, השבוע האחרון, החיים שלי קיבלו תפנית. כאילו, וזה כל כך מצחיק שאני אומר לאנשים ש... תתעמקו בגישה, תלמדו אותה, תעבירו אותה לאנשים, ואני מבטיח לכם שכשאתם תלמדו את האנשים את הגישה הזאת, אני מבטיח לכם שהחיים שלכם ישתנו עוד יותר, כי כשאתם תלמדו אנשים את הגישה, אתם תהיו כל כך ממודעות אליה, שאתם תראו את זה בכל ניואנס בגוף שלכם. וזה מה שקרה גם לי, שאני בעצמי חי את הגישה, לא חש... כאילו, זה מצחיק, רואי נמצא בקבוצה, תחשבו איזה מצחיק זה, אנשים נמצאים בקבוצה, שאני שתף אותם על גישה שאני חי אותה, ואז נכנס בן אדם לקבוצה, שהוא חבר שלי, ורואה אותי בכל מיני סיטואציות, כמעט כל סיטואציה חשובה, משמעותית, חברתית בחיים, ואומר, בחיים לא ראיתי את הבן אדם חש עצבים, כעס, תסכול, קינה, מרמור, וכל מיני רגשות שלי, בחיים לא ראיתי אותו מרגיש את הדברים האלה, ואז תחשבו איזה מצחיק זה, כאילו בקבוצה לראות את הבן אדם שתף דבר כזה, וזה באמת נכון, אבל אני יודע להגיד היום בדיעבד, שלא חייתי את הגישה שאני מעביר כרגע כמו שצריך. זאת אומרת, אני יודע להסתכל על עצמי, מה ששיתפתי אתכם לפני כמה פרקים, הפרק אותנטיות, שאני באופן, בעצמי מייחס משמעות לדברים, בלי לשים לב, ואני עכשיו מרפא מהם, אני מודע לאנושיות שלי עכשיו, זה כל כך מצחיק, כי משהו בזה שאתם מאזינים לפודקאסט, הופך אותי ללא פגיע, למשהו שהוא נורא, אני חי את הגישה, אני מעביר אותה לאנשים, אז כמעט אין פה פרקים של תשמעו, עשיתי X לא נכון, עשיתי Y לא נכון, עשיתי Z לא נכון, כי אני נמצא באיזשהו ניתוק כל כך רחוק, שכאילו אין לי אפילו את הבן אדם שישים לי שיקוף על זה, כי אני בעצמי יוצר פה איזה משהו, אז אני הבן אדם הזה ששם שיקוף על זה לרוב, אז משהו בשבוע האחרון קרה, שכאילו פעם ראשונה בחיים שלי, אני חי את הגישה, יש שני אנשים שאני חי איתם, שהם חיים את הגישה, שהם מבינים מה אני אומר, מבינים מה אני חי, פעם ראשונה שאני מבין מה אני באמת מרגיש, וקולט את הדברים שחוויתי, ומבין למה באמת בשיא הכנות, אחרי הפרידה שלי לפני כמה שנים, פשוט הסתכלתי עצמי בעיניי ואמרתי, אני ברגרסיה. אמרתי, משהו לא מדויק, משהו לא מדויק. אמרתי, כאילו פעם ראשונה הסתכלתי עצמי בעיניי, אמרתי, אני זוכר, זה היה לא ישר אחרי הפרידה, זה היה חצי שנה אחרי הפרידה, שאמרתי, וואלה, זזו דברים, התקדמתי, העמקתי בגישה, זה מצחיק כמה, אני כל הזמן אומר את זה שהקנקן שלי גדל, המכה שלי בגישה, ההבנה שלי לדברים כלפי העולם, העמיקה פי מיליון, ורמת היישום שלי פשוט נעלמה, מעצם הכניסה לעולם של השיח עם החברים והסביבה שלי, וחוסר מודעות מוחלט מאיזה מקום מונעתי, ואז פשוט בגיל 22, עודדתי מול עצמי שאמרתי, בגיל 17 היית חכם יותר. בגיל 17 היית חכם יותר. הבנת יותר דברים, חיית יותר טוב, ואז פשוט כל העיסוק שלי, מהפרידה, ומגיל 21 עוד, היה לנסות לחזור למקום הזה. כי אני זוכר את עצמי בגיל 17, באובססיביות, ואתם יכולים לשאול את החברים שעולים באותה תקופה, שאני אומר לכולם, לא ידעתי אז להגיד הגישה. אז ייחסתי את הגישה לאופי שלי, או לתכונות שהולך שחייתי, שאמרתי, לא משנה מה קורה בעולם, לא משנה מה קורה בחיים, יש לי משהו מסוים, האופי שלי כל כך יקר לי, שאני מוכן לוותר על הכל. על הכל, לוותר על כל חבר, לוותר על כל סיטואציה, לוותר על הכל, רק תנו לי לשמר על האופי. ואני לא ידעתי להגיד אז, שכשאני אומר לשמר על האופי, התכוונתי לשמר את הגישה, או את התפוסת עולם, עולם שלי האמיתית, של איך שאני באמת רואה את החיים, שהפכה אותי למי שאני. ועשיתי מלא פעולות שבהן אמרתי, אני שם את זה בצד, וזה בצד, וזה בצד, ועל זה אני מוותר, וזה אני יודע שיפגע בזה, וזה אני יודע שיפגע בזה, כי עדיין לא יודע, עדיין לא צריכתי להוריד לכתב מה הדבר הזה, כדי להגיע למצב של, אוקיי, יש לי פה ספרון שמור, שאני יכול תמיד להסתכל עליו, ופשוט שיהיה לי את כל התכונות שיש לי, או את כל התפיסת עולם שיש לי, שעושה אותי מאושר בצורה קיצונית ואנרגטי כל הזמן. לא ידעתי להוריד את זה לכתב, אז פשוט אומרת, אני צריך לשמוע, צריך לשמוע על זה, ולא הצלחתי. נכשלתי בזה. נכנסתי למערכת יחסים, שיחסתי למשמעות, הייתי צמוד לאנשים שלא חיו את הגישה ותקשרו איתי דרך רגשות שלילים ונתתי להם במה, למרות שלא נתתי להם במה המון 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 שנים, אבל בסופו של דבר נכשלתי ונפלתי בזה, ולאורך השנים האחרונות עוד יותר הצלחתי להגיע למצב שאני חי את הגישה, אבל עדיין לא, הגעתי עד הסוף הנקודה ושחררתי עוד דברים ועוד דברים ועוד דברים ועוד דברים ועוד דברים, ובחודשים האחרונים אני חווה ש... לגמרי, אני שם תודעתית ורגשית, ובשבועות האחרונים נפל לי הסימון סופית. כאילו זה היה כזה, אוקיי, אני הבנתי פתאום נפל הסימון, אני לא מוכן להתפשר על כלום. כאילו פתאום הסתכלתי עצמי בעיניים, בחודשים האחרונים עשיתי שיחות כל הזמן לחברים שלי, שכאילו, מי שאני באמת זה לא מה שאתם רואים בפועל, מי שאני באמת זה לא מה שאני מציג, יש שם משהו שמתחבר, ונפל לי הסימון, וברגע שראיתי שלרוי נפל לי הסימון, לגבי הגישה, וראיתי שגם לילי נפל לי הסימון, ושניהם מתחילים לחיות ככה בשם, חיים שונים לגמרי עכשיו בזכות הדבר הזה, כן, דבר איתכם על כמה ימים, אבל עדיין, אתה רואה שזהו, השתנה משהו כאילו לחלוטין אצל בן אדם, פתאום אני כזה, אוקיי, סיימתי, פתאום חשתי תחושת הקלה כל כך קיצונית, אני באמת מרגיש שמגיל 16 אני עם הקל בתחת, כאילו, יותר מגיל 18, סבבה, שאני כאילו ממש, יש לי משהו ואני מנסה לשמור עליו, בצורה כל כך ברוטלית וקיצונית, מהפחד שהוא יעלה מהעולם. כאילו להתהלך תמידית עם התחושה של, יש לי משהו, אני מודע ליוקרה שלו, אני מודע למה הוא יכול לעשות לעולם, אני מודע מה הוא יכול לעשות לבני אדם, אני חושב, אני מניח, אסור לי לאבד אותו. הדבר הזה אגב לא קשור אליי, כל התכונות שלי וכל האישיות שנגזרת מהדבר הזה, לחלוטין. כל החוכמה שלי, כל הקריזמה, כל היכולת שיביא, הכל נגזר מהדבר הזה. ומשהו בזה שהצלחתי להוריד את זה לספרון, הצלחתי להבין מה העקרונות, מה הדברים שגרמו לי, הצלחתי להעביר את זה הלאה, אני רואה אנשים שעכשיו חיים את הדבר הזה, אני רואה את השני האנשים שאני גר איתם וצמוד אליהם וחי איתם 24-7, נופל להם הסימון בעקבות הספרון ובעקבות המידע, ואני אומר, יש לי את זה. זה עבד. 8 שנים אני בפינג פונג עם הבן אדם הזה, על כל מיני דברים שניסיתי להעביר לו ולהסביר לו, ופעם אחת ישבתי כמו שצריך, להבין מה באמת קורה שם, לכתוב את הספרון, ולהעביר את הדבר הזה בצורה הכי אבסולוטית שיש, הפיל לבן אדם את הסימון, ופשוט זהו. ואני כאילו, עדיין לא מעכל את זה, אני אשתף אתכם בסייקנות. היום שני במוצא שהתחלתי להבין את זה, רק אתמול התחלתי להעכל את זה, כאילו אני מבין עד כמה, אני נמצא במקום אחר כרגע, בצורה כל כך טובה, פתאום אני כזה, רגע, זהו, סיימתי. יש לי את הספרון, יש את החברה עכשיו בפוקוס. אנחנו הולכים לקחת כמה עשרות אנשים שיחיו את זה בצורה בת זונה, ואז אנחנו נהיה 1,000, וזהו. הדבר הזה ששימרתי אותו מגיל 16, זה הרגע הזה שעכשיו מפיצים אותו לעולם ולחיים, אני פתאום הנקודות מתחילות להתחבר לי. פתאום אני אומר, אוקיי, אוקיי, פתאום דברים, כאילו רואי אומר משפט, כאילו, שממש משקף את זה, שהוא כזה, אני פתאום נזכר, פתאום אני, פתאום כל בחירה שלקחת בחיים, עכשיו אני מבין אותה בדיעבד. מלא דברים ראיתי אותך עושה, לא הבנתי למה עשית אותה, מאיזה מקום, לא הבנתי כלום. עכשיו הכל מתבהר לי, עכשיו אני מבין הכל לחלוטין. כאילו, ברמה עד הדבר הכי, 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 הכי קטן. ואני פתאום מבין את עצמי לגמרי. מבין מה המקום הזה של, למה התכוונתי לאורך השנים, המקומות של, של ה, שהרגשתי שאני לא בסיס לי עדיין, שאני לא מתחבר לדברים, שאני עדיין לא עושה, אפילו יודעים מה, המקום הכי קטן, שאני אעשה על זה פרק בהזדמנות. אני לא שותה אלכוהול כבר 7+ שנים, סבבה? הסיבה שאני לא שתיתי, שהפסקתי לשתות אלכוהול, זה שבגיל 17, כשאני מאמין שזה היה כשהתחלתי להבין את הגישה, או להפסיק שחס משמעות לדברים וכאלה, הגעתי למצב שאני אומר, זין שלי אי אפשר להרגל אותה הנאה של, ושחרור מאלכוהול, בלי אלכוהול. אין מצב, אני לא מאמין לזה. אפשר בוודאות, ואז בדרך הפסקתי לשתות, ולהגיע למצב של אותו שחרור והרפאיה, וממש התייסים עצמי משחקים. ואז הגעתי למצב שאני משוחרר פי 100 יותר מהאנשים ששותים אלכוהול, גם תודעתית ורגשית, וגם ברמה הפיזית, איך שזה מתבטא. ואז הבנתי שפיצחתי את זה, ואז פשוט, מהאינרציה, פשוט חייתי את הדבר הזה. ומאז, היה לי רצון, כל כמה, כאילו, לחזור לשתות, כי גם כך אין איזה משמעות, סבבה, הגעתי לנקודה הזאת, מה אכפת לי מדי פעם לשתות, לבדוק גבולות, אבל הבנתי שהמקום שלי לאורך השנים, שמצד אחד רוצה לשתות, כי לשום דבר אין משמעות, ולמה לא, ומצד שני, היה לי את המקום של, אל תזיין את השכל, אתה לא במקום הזה שהיית בגיל 17-18, שעכשיו תחזור לשתות וכאלה, זה לא יהיה אותו דבר. ואני עכשיו מבין את זה, כאילו מלא דברים מתחברים לי, אולי אני אחיב את זה יותר לעומק בפרק הבא, אבל אני באמת מבין לעומק כמה כל מה שאני מעביר לאנשים עכשיו, חייתי אותו שנים, ובמשך שנים הייתה לי רגרסיה, ועכשיו פעם ראשונה, זה כל כך קשה להעביר את החוויה של להגיע למסקנה עמוקה לגבי מה שמשפיע על כל החיים עצמם, ועל כל החיים של כל האנשים שקיימים בעולם כרגע, ולהבין שאתה לבד בתוך הדבר הזה, ואין לך סמכות כי אתה בן 16, ואתה איכשהו צריך לשרוד את הדבר הזה עד שתתבגר, או מה שזה לא יהיה, ואתה מפתח אתך 7,000 מנגנונים ומחסומים, ואני מבין שאחד הרגשות השלילים שהכי ליוו אותי לאורך השנים, זה איזושהי אטימות מסוימת. עכשיו זה כל כך מצחיק, כי אני באמת, אני אומר לכם, כל כך טוב לי ביום יום, שזה כאילו כל כך גרידי, להגיד את הדבר הזה, כל ה-20 דקות האחרון זה כאילו התבחירות, כי כל כך טוב לי, אני כל כך שמח ומאושר וכיף לי ומשוחרר ועושה דברים שכל בני אדם, 99.99% לא עושים, ואני עדיין יודע שהיה לי את הדיוקון הזה, והיה לי את המקום הזה, ואני פתאום מבין כמה, זה כל כך מצחיק כמה אני אומר לאנשים בלי הפסקה, תביאו לעולם והדברים יחזרו אליכם באופן מיידי, תקדמו את הדברים, אם בעיר שנעשים את פוקוס בצורה המטורפת לכולם, כולם פאקינג ייהנו מזה פי אלף ברמה האישית, זאת אומרת, אם אתה עכשיו תשפיע על הסביבה שלך, המשפחה שלך, חברים שלך, הדברים, החיים שלך ישתנו פי 100, וזה למה הדבר הזה גם יהיה הולך להיות אקספוננציאלי בצורה חסרת פרופורציה. וכאילו, חייב שתף אתכם כן היה בי רגש נוסטלגי לאורך השנים, ואני בעצמי ידעתי להסתכל עליו, ופשוט דרך ההסתכלות עליו, הצלחתי לצאת מהמצב הזה. דרך זה שלאורך כל השנים, ראיתי אותי מתרפק על נקודות, מתרפק על סיטואציות, מתרפק על חוויות, מתרפק על מקומות שהייתי בהם. דרך המקום הספציפי הזה, יכלתי להסתכל ולהגיד, אני לא במקום המדויק שלי. אני לא במקום המדויק שלי, כי ידעתי להגיד בכל, לצרוח בכל ולהגיד, פעם היה יותר טוב. לצרוח את זה, להגיד את זה בצורה הכי אמיתית שיש. מתוך מקום אמיתי של כאילו, אם אני מתרפק על העבר, משהו פה לא תקין. אני לא חי את העובר עד הסוף. אני לא חי אותו עד הסוף. וזה לא ש, זה לא ש, זה הרגע, זה לא, אל תנסו לדמיין גרף. כי שוב, יחלתי לחזור לזה לשלושה חודשים, ואז להתנתק מזה באיזה 1%, אבל אין 1%. אתה מתנתק מזה ב1%, אתה לא שם. ופתאום להבין את זה, להבין את זה לגמרי. חיים שלי כל כך, הולכים להשתנות בחודשים הקרובים, כל כך מצחיק. כמה נלחמתי כדי לשמר את החר הזה ולהגיע למקום הזה, אין לכם מושג, אני בהזדמנות אצליח להבין מדיעבד ולספר פה כל מיני דברים או חוויות או השפעה של זה, אבל באמת כיף ומרגש, באמת. כרגע בפוקוס מה שאנחנו עושים, מה שעשיתי בגלל ש הבנתי לעומק עם עצמי, פשוט אין סיכוי שאני הולך להפיץ את הדבר הזה לפני שכולם הולכים לחיות את זה בצורה בת זונה, כי בערך שכולם חיים את זה בצורה בת זונה, אנחנו נוכל, ליטרלי ראיתי את זה קורה בעיניים, כי הוא כל כך הרבה אנשים שאפשר להעביר את התהליך הזה בשבוע נטו, כאילו למצב של, ממצב הכי חרבן על המצב הכי מדויק תוך שבוע, אבל זה לא יקרה אם כל החבר'ה שכרגע עברו את הגישה, כולם ללא יוצאים מן הכלל נמצאים במקום מושלם לגבי הדבר הזה. אז בזמן הזה עדיין, אנחנו עדיין מנקים את זה, עדיין מסדרים את זה. זה כולם, הכל כל כך רץ, אתם לא מבינים כמה כיף לי, כמה כיף לי, מה יספר לכם? עוד 7,000 דברים, אבל בוא נגיד את זה ככה, אני אגיד לכם ממש בקצרה, בשבוע הקרוב, כל מי שבקבוצה, כל מי שבפוקוס, הולך לעבור אישור, הולך לעבור, עשיתי את זה כבר, ועכשיו אני הולך לעשות את זה באמת אמיתי, לעומק. זה הולך להיות מטורף, כיף לראות כמה כל בן אדם פשוט, כמה החיים שכל אחד מהם באמת השתנו לעומק. אתם לא מבינים איזה מטורף זה לראות את זה. אפילו, תחשבו שאני מדבר עם האנשים וזה, והם חותמים הודעות ואני מבין את זה, והם קצת בזום, הם מדברים, משתפים. אבל כשאני רואה גם את רוי וליה, אני רואה בעיניים שלהם, אני מבין מה קורה, ואז אני מקשר את זה לכל האנשים האחרים שדיברתי איתם ותקשרתי איתם בפוקוס, ולראות מה קורה להם לחיים, זה מטורף. אז אני לא הולך לעשות כרגע שיווק רחב, כאילו בשבועיים הקרובים בכלל לא, כי זה שטויות, זה באמת שטות טכנית להביא את זה ברמה הרחבה. 100% מהמיקוד כרגע, 1,000,000,000% מהמיקוד כרגע, זה פשוט לקחת את החבר'ה האלה ולדייק אותם לשם. בינתיים, כל מי שמאזין הפודקאסט, בואו, עדיין, סבבה, נריץ לכם את התהליכים וכאלה, נדבר על להפיץ את זה בסטורי ולכל מיני אנשים. מי שפשוט בפודקאסט ורוצה את זה גם, פשוט בואו. בואו, עדיין נכניס אתכם. הולך להיות כל כך שמח. יש לי בגלל דברים להגיד, אני פשוט לא נצטור את זה, די, יש מספיק בפק. בשבוע הבא נדבר כבר על הדברים. זהו להם.